חרדים. זה התחיל בבני ברק ובשכונות בירושלים, והבוקר זה מועתק לכמה שכונות בבית שמש ועוד כמה שכונות בנתיבות. והתושבים באזורים האלה זוהמים מלאי טענות כרימון. למה דווקא הם? איך זה שעד כה לא נמצא אפילו אזור אחד שאינו חרדי במובהק, עם נתוני גידול של חולים שלא מוטל עליו סגר? למה דווקא אזורים חרדים? נעסוק בזה וגם בפוליטיקה. בכנסת ממשיכים לחוקק חוקים שנועדו להקים את הממשלה המוזרה הבאה, ושר הבריאות יעקב ליצמן החליט כי הוא נוטש את ספינת הקורונה בעיצומו של אירוע חסר תקדים לטובת משרד הבינוי והשיכון. לכאורה הבשורה לא קטנה לציבור החרדי. ליצמן בשיכון ודרי במשרד הפנים, יכול להיות משהו שפותח תקופה עם בשורה נפלאה לציבור החרדי בתחום הדיור. נעסוק בזה וגם בקרב המשפטי הלא פשוט שנמשך גם בעיצומם של ימים אלה, בין אלה שהחונטה המשפטית מגדירה הטובים או בני האור, נגד אלה שמשתלטים על הדמוקרטיה השכם והערב, מול אלה שחושבים את אותו דבר אבל הפוך, הם משתלטים על הדמוקרטיה. הם רוצים כאן מדינה שהשופטים שולטים, והם רוצים מדינה שהעם שולט. בקיצור, לא פשוט, הוויכוח הזה שגולש לפסים לא נעימים בין היועץ המשפטי לממשלה למלא מקום פרקליט המדינה. ננסה גם לעסוק בעניין הזה, ובעוד כמה עניינים נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר, אריאל שרפר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, לך ולמאזינים, אלה הכותרות. גדולי הדור, מרן הרב קניבסקי ומרן הרב אדלשטיין, פרסמו הלילה קול קורא לרבני הישיבות והכוללים, בבקשה לשוחח לפחות פעם בשבוע עם התלמידים, כדי לוודא סידור חברותות בזמן קיץ, שנפתח בלימוד באמצעות הטלפון בשל משבר הקורונה. ועדת הכנסת לענייני הקורונה צפויה לדון היום על אישור מתווה חזרה הדרגתית ללימודים בחינוך הממלכתי החל מתחילת השבוע הבא. בשלב ראשון יחודשו הלימודים בגנים ומכיתות א' עד ג'. כוחות הביטחון החלו הבוקר באכיפת הסגר שהוטל מהיום לחמישה ימים על כמה שכונות בבית שמש ובנתיבות, בשל התפרצות חריגה של קורונה באזורים אלה. כתבנו קובי פינקלר מציין כי פיקוד העורף הגביר את פעילותו בערים האלה ומסייע למשפחות הזקוקות למזון ולשירותים חיוניים נוספים. הממשלה אישרה הלילה הקלות נוספות על המשק שמאפשרות פתיחת עסקים וחנויות ברחובות אך לא בקניונים שנותרו סגורים. יותר מ-1,000 בעלי עסקים הודיעו כי לא יפתחו אותם עד שתוצג תוכנית סיוע של המדינה לנפגעים כלכלית מהקורונה. מספר המתים מקורונה בעולם חצה הלילה את רף ה-200,000. ישראל נמצאת נכון לעכשיו במקום ה-24 ברשימה העולמית של מקרי התחלואה מקורונה, ובמקום ה-40 ברשימת מקרי התמותה מהנגיף. התחזית היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, וייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ. נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:17 דקות, ועד כאן הכותרות.
תודה רבה לך אריאל. בצוות שלנו אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, ואנחנו מתחילים. 8:03, אנחנו נפתח עם ענייני הסגר שמוטל הבוקר על בית שמש ונתיבות. צבי טסלר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב בצלאל.
טוב, הנימוקים להטלת הסגר?
תראה, המספרים, פשוט המספרים מדברים בעד עצמם, בעוד שבכל ישראל המספרים נמצאים בירידה. זאת אומרת, גם לצורך העניין בבני ברק, שנמצאת במקום השני, ברמה הארצית, בשיעור החולים, ונמצאת אמנם עדיין במקום גבוה בשיעור ההידבקות, אבל עדיין זה נמצא בירידה, ובשאר זה נמצא ממש במספרים נמוכים מאוד. שני המוקדים המרכזיים שבהם המספרים גדלים בקצב גבוה, זה בית שמש ונתיבות, לא כל הערים, אלא שכונות מסוימות. בנתיבות זה בגלל אירועים ספציפיים של משפחות שסביב ליל הסדר וחג הפסח, קיימו התאספויות משפחתיות מאוד מאוד נרחבות, וגרם לשורה של הידבקויות שבאופן יחסי...
בוא נדבר במספרים, צבי.
המספרים עוד שנייה יהיו מולי, ואז אני אוכל לראות את זה, אבל השיעור ההידבקות הוא באזור 30% בשבוע, זאת אומרת, שיעור מאוד גבוה ביחס לשאר הארץ, בבית שמש המספרים נמוכים יותר, אבל עדיין גבוהים משמעותית מאשר שאר הארץ, ולכן לא הייתה ברירה מבחינת משרד הבריאות, ובעיקר הם ראו את היעילות של הסגרים הקודמים, מה שנעשה בבני ברק ובירושלים,
אז הנה, המספרים מולי, רמת בית שמש בית, גידול של 35% תוך 4-5 ימים, ושכונת נחלה ומנוחה, גידול של 31.5%, וכשאני רואה את המפה של משרד הבריאות, שהממשלה פרסמה לפני שבת, יש עוד אזורים אדומים בבית שמש, אבל לא במספרים כאלה, לא באחוזים כאלה גבוהים, והסגר שהוטל הבוקר, ב-6 בבוקר, על השכונות האלה, יצא לדרך, גם בנתיבות וגם שמה, בגלל חוסר זהירות של כמה משפחות שהתאספו יחד בליל הסדר. הכל סגור ומסוגר ברמה שאפילו שבילים שיוצאים מהשכונות האלה סגורים, ונמצאים שם חיילי פיקוד העורף ששומרים שלא יצאו. אין יוצא ואין בא, נכון?
נכון. עכשיו, גם יש פה איזשהו לקח במקרים הקודמים ובביקורת שהייתה לאחרי, במהלך ואחרי הסגר בפני ברק, לצורך העניין, ולכן עשו את זה הפעם הרבה יותר ממוקד, לקחו ממש מפה בתוך העיר, בתוך השכונות, בדקו בדיוק איפה נמצאים מוקדי הבעיה, ושם טיפלו, כשכרגע המאמץ מתרכז גם בבידוד, זאת אומרת, לא, שלא יעבירו הלאה את המחלה לשאר תושבי העיר, בעיקר כאלה שלא נשמעים לכללים, וכן, ככל שמדובר במשפחות שלא מתאפשר אצלם בבית בידוד של גודל המשפחה, גודל הדירה וכדומה, הם מנסים באמצעות הרשות המקומית ופיקוד העורף לגרום למשפחות לפנות, בעצם להתפנות אל המלונות, אלו של ההחלמה ואלו של הבידוד, כדי שבאמת הטיפול יהיה אפקטיבי, ממוקד, מהיר, ויאפשר חזרה לשגרה כמה שיותר
טוב,
מהר.
כרגע
הבידוד הוא לחמישה ימים.
אוקיי, הסגר. אז עכשיו אני רוצה שננסה לברר מה כן יכולים ומה לא יכולים ומה פיקוד העורף הולכים לעשות, ואיתנו על הקו מסבירן פיקוד העורף, יצחק טסלר, שהוא אחיך, איזה צירוף מקרים נדיר. יצחק, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מודה באשמה.
צבי, תודה גם אתה. טוב, שניכם מודים, שני אחים, שני מודים. טוב, מודים. יצחק טסלר, שלא נתבלבל. אז פיקוד העורף לוקח פיקוד על האזורים האלה, אני מתאר לעצמי, כולל הכנסת מזון ככל שצריך. השאלה אם אתם יודעים להתמודד עם האזורים האלה שהם אזורים לא פשוטים, אני אומר את זה בשפה מאוד עדינה, אזורים של תושבים שחלקם לא מכירים במדינה, אנשים שגם לא מהמגזרים האלה, כועסים מאוד על זה שדווקא עליהם מוטל סגר, מה הם אשמים? איך אתם מתמודדים עם זה?
יופי, אז קודם כל, אני, המטרה שלי היא להעביר את ההוראות שהן ממש מצילות חיים, אבל נדגיש רגע את נתייחס לשאלה לגופו של עניין. הגבלות התנועה ולא הסגר, כמו שאנחנו מקפידים לקרוא לזה, בבית שמש ובנתיבות, ובעקבות ההגבלות שאנחנו, לא שאנחנו, שהממשלה ומשרד הבריאות הטילו בבענה ודיר אל אסד, שני יישובים ערביים בצפון, ואחרי שהיה בירושלים ובבני ברק. אני רוצה להדגיש, בבענה ההגבלות הוטלו אחרי 9 מקרים בודדים בלבד. זאת אומרת, 9 חולים, וכבר סגרו את היישוב. ובית שמש, בשבוע שעבר, ברמה ג' 27 משפחות, לא בודדים. רמה ב' 64, רמה א' 26, קריה 49, חצי ב-19. עכשיו אנחנו מדברים על משפחות שבכל משפחה כמה חולים. אלה מספרים מפחידים וענקיים.
אז אם יודעים מי המשפחות של החולים, ויודעים, פחות או יותר, למה לא מתקשרים אליהם, פונים אליהם, תצאו מהעיר, תצאו מהבית, לכו למלוניות, והמספרים ירדו באופן דרמטי.
אז ככה, כל מי שעושה את השיחות האלה לקופות החולים, קופות החולים מתחננים בכל הארץ, לאנשים חולים, בואו תצאו למלונית אשפוז. המלונית אשפוז, תציל את החיים שלכם ושל הילדים, כי יש שם גם מעקב רפואי. ולא עלינו בשבועות האחרונים, גם אנשים צעירים, כולל הורים לילדים, בלי מחלות רקע, נפטרו, והשאירו אחריהם יתומים. זה מספרים מזעזעים. אני רוצה להדגיש, בשבוע האחרון, מספר המתים, לא עלינו, בציבור החרדי, הוא כפול מהשיעור באוכלוסייה. השיעור של החרדים באוכלוסייה הוא 12%, והנפטרים בחרדים, המספרים הם כפולים ביחס לאוכלוסייה. אלה ממש מספרים וזעזעים. לכן, בוא נדגיש דבר אחד. זה רק כדי להציל אנשים. עכשיו, אנחנו לא מכריחים אנשים לצאת מהבית, קופות החולים מציעים, אבל לא קופים בפועל. לכן, כדי למנוע הדבקה, גם בתוך העיר וגם מחוץ לעיר, גם כדי לסייע טוב יותר, יש את ההגבלות האלה. עכשיו אני רוצה להדגיש, גם במקומות שהם לא היישובים האלה, בכל הארץ, ויש הקלות, ההקלות האלה הן זמניות. מדוע הן זמניות? כי אנחנו רואים ירידה במספר החולים, אבל צריכים להבין, לא יוצאים מהבית, הסכנה לא חלפה. וחייבים להקפיד, יציאה מהבית זה רק לתור...
אז תגיד, אז בהחלטה של מי להטיל את הסגר? בקשה של העירייה או פיקוד העורף ביקש? מי ביקש? יהיו כאלה שבכלל יאמרו, יהיו כאלה שיאמרו שמישהו בא, רצה לסגור חשבון עם כמה קבוצות שמה שגרות באזור הזה.
אז אני שמח ששאל. הסיבה היחידה היא, זה רק משרד הבריאות מחליט יחד עם הממשלה, לא פיקוד העורף ולא העירייה, רק לפי... כמות החולים וההכפלה. זאת אומרת, כמה זמן, תוך כמה זמן יש עוד ועוד חולים, וכאשר רואים ביישובים מסוימים שיש זינוק אדיר במספר החולים, עושים את ההגבלות האלה, אבל אני מדגיש שוב, גם במקומות שאין את ההגבלות האלה, ההוראות נשארו, לא יוצאים מהבית, רק לקניית אוכל ומזון ועבודה חיונית, ובנוסף, כמובן, צריכים לזכור שרק ערבות הדדית תעזור במקרה הזה.
טוב, צבי, אתה איתנו, נכון?
כל הזמן.
טוב, תשמע, אתמול בערב קיבלתי לא מעט טלפונים מתושבים בשתי השכונות הללו בבית שמש, שלא אוהבים את ההחלטה הזו על סגר. אחד מהם טען לי טענה שלא הייתה לי תשובה. אנשים מדווחים על עצמם כחולים כשיש להם תסמינים, ומתקשרים בסוף התהליך, אתה יודע, כשכבר מרגישים יותר טוב כדי לעבור את הבדיקה ששוללת את ההידבקות במחלה, מה שנקרא הבדיקה של, איך קוראים, לא זוכר את הכינוי של הבדיקה הזו, אבל הבדיקה שעושים לקראת הסוף כדי לקבל תוצאה שלילית. הבדיקות האלה לוקח המון זמן עד שבאים לבדוק אותם, ואנשים פשוט לא מדווחים למשרד הבריאות על עצם המחלה, כי הם יודעים שבסוף הם יצטרכו להתקע בבית עוד שבועיים, שלושה מיותרים, כי אף אחד לא בא לבדוק אותם, ולכן מספר התחלואה או מספר החולים באזורים האלה, בבית שמש, הולך וגודל. מה אתה יכול לומר להם על זה?
אני יכול להגיד לך קודם כל, רק צריך להדגיש, מבחינה טכנית, הבדיקות שנעשות בהתחלה ובסוף הן בדיוק אותן בדיקות. הבדיקות הסרולוגיות עדיין לא קיימות בישראל. ישראל הזמינה 2.5 מיליון בדיקות כאלה, אבל בשלב הזה אין ביצוע שלהם, בעיקר בגלל שאין הוכחה שהן עובדות, והן מבחינה מדעית.
אז אנשים נתקעים בבית, אנשים נתקעים בבית סתם, לא יכולים לצאת, אחרי שהם כבר בריאים לגמרי.
הם לא נתקעים בבית, אני יכול להגיד לך בעצמי, הייתי במרכז כזה של בדיקה לקורונה, אין תורים, מי שרוצה להיבדק, בתוך שעות יכול להיבדק, כל מי ש... עכשיו זה כבר נעשה גם דרך קופת החולים, דרך רופא המשפחה, ההפניה היא פשוטה, מהירה, יש מקומות, אגב, בשבוע שעבר היו גם מקומות שלא הצליחו אפילו רישום, אתה מגיע בעצמך, עובר את הבדיקות, בחלק מהמתחמים לציבור החרדי אפילו אפשרו ללא רישום כדי להקל, המתחמים האלה עובדים, רוב שעות היום ריקים, אין בהם תורים, אנשים מגיעים ונדבקים ונבדקים
כמובן במהירות. טוב, תמתינו איתי רגע על הקו, כי מתקשר אלינו תושב באחד האזורים האלה, אברהם פרידמן, שלום, בוקר טוב לך.
בוקר טוב ומבורך.
איפה אתה גר?
בקריה החרדית, נחלה ומנוחה כמו שנקרא.
בתוך הסגר?
בתוך הסגר.
אתה עובד מחוץ לאזור הזה, נכון?
נכון.
ויכול לצאת הבוקר? למה?
פניתי לדבר ראשונה, ההוראה של העירייה, בשונה מהסגרים הקודמים שהיו, שעובדי סופר ומרכזי מזון היו מוגדרים כחיונים מעצם הגדרתם, הפעם הם לא מוגדרים ככאלה. פניתי לפיקוד העורף אתמול בלילה, דרך הטלפון 104, שלחו אותי אחד לשני, בסופו של דבר בבוקר, הודיעו לי ולעוד אחד שגר פה ברמה ב', שאנחנו אסור לנו לצאת מהאזור שלנו, גם לא לצורך העבודה הזאת.
הבנתי, אתם סגורים בתוך האזור. יצחק טסלר, פיקוד העורף, מה אתה אומר לו?
שכל מקרה נדון לגופו, והמטרה שלנו, אני בטוח, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה לא סיסמה שהמציאו בפיקוד העורף, אלא זה ציווי מהתורה. והמטרה שלנו, ושל כל הממשלה, ושל משרד הבריאות, וששאר גופי החירום, היא להציל חיים. ואנחנו רוצים למנוע את המספרים הקשים ואת העבדות הנוראיות.
הבן אדם מנהל סופר מחוץ לעיר, הוא לא יכול ללכת לפתוח את הסופר, זה תור חיוני לחלוטין סופרים.
אז התשובה היא שוב, א', הוא יכול להעביר את הפרטים אליי, אני יכול לבדוק מול הגורמים המתאימים. בכל מקרה, המטרה, ושוב, כך גם היה בדיר אל אסד, ואני יכול לומר ולברך גם את ראשי העיר בנתיבות ובבית שמש, ואת ראשי ואת אנשי המועצה שהבינו שזה צורך חיוני, זה נועד להציל חיים. נכון, זה קשה, זה לא נעים, זו הסיבה גם שאנחנו מזרימים מזון לעיר, אבל בשורה התחתונה, ההגבלות האלה נועדו להציל חיים. זה לא, אנחנו לא מדברים, ולכן אנחנו גם אומרים עוד דבר. אם החולים יצאו כמה שיותר מהר לתוך המלוניות אשפוז, אז אפשר יהיה, ויהיה פחות חולים בעיר, אפשר יהיה להוריד את המגבלות.
אברהם פרידמן, אתה מכיר אנשים שלא יוצאים, שנשארים בבית ובגללם אולי הסגר הזה?
אתה שואל אותי?
כן.
אם אני מכיר, עד כמה שידוע לי ברחוב הקרוב שלי, יש בן אדם אחד, שמה שהגדרת קודם לגבי נושא הבדיקות, היו אצלו כבר, הוא כבר חודש מרגיש מצוין, וחוזרים עליו בדיקות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל פעם או שנעלמו הבדיקות, או ששבוע אחרי זה פתאום אמרו לו לא, זה בעצם היה שוב חיובי ושלילי וחיובי, הוא פשוט כבר ממש לא יודע מה קורה איתו.
כלומר, אולי יש מספר חולים מדווחים שהם כבר לא חולים בכלל, רק שהבדיקות לא הגיעו עד עכשיו, התוצאות של הבדיקות.
ממש, ממש כך, כי אותו בן אדם קשור עם עוד אנשים, הוא קשור בקופת חולים וגם דרך כולם, עם עוד כמה אנשים, הוא עצמו יודע גם עם עוד כמה אנשים, שהם פשוט ודאי החלימו מבחינה בריאותית, אין להם מענה לא מקופת חולים, לא משום מקום אחר.
טוב, יצחק טסלר, טפלו בנקודה הזו, זה לא פשוט.
אני חייב להגיד, אני... לגבי אותו, אני לא מכיר אותו אדם שאומר שהוא מרגיש מצוין ורק
יש כאלה, פנו אליי עוד כמה אתמול עם דברים כאלה.
אז אני אספר על טיסה של בחורים שחזרו מחוץ לארץ, לא משנה מאיזה זרם, 100 בחורים שלפני הטיסה אמרו שהם מרגישים מצוין וחתמו על כך, וכאשר לקחו אותם ישר לבידוד, מתוך 100 בחורים, בחורי ישיבות שהגיעו מחוץ לארץ, לא משנה מאיזה זרם, מתוך 100 בדקנו, 65 היו חולים. אני לא מאמין שכל...
זה סיפור מלפני פסח, הרבה לפני פסח עוד.
אבל זה גם העניין,
שגם
כל
65 הם החלימו, אני חושב שיצחק יודע את זה, שהם החלימו כבר גם.
כן, אבל בינתיים, אלה שבאו לפניהם הדביקו את אותו יישוב שבו הם גרים. עכשיו, מה שקורה זה שאנשים לא רוצים להפחית את השכנים, ואומרים, אני בריא, אני בריא, אני בריא. זה שאתה אומר שאתה בריא, זה לא אומר באמת שזה האמת. ולכן, אני בלי להכיר את המקרה...
לא, אבל הוא אומר שעד לרגע זה לא באו לעשות לו את הבדיקות לאותו אדם.
אני מאמין שהוא אמר.
או שכשנעשו לו והבדיקות נעלמו, זה תהליך שמוקרנו, קורה הרבה. כולנו מקבלים פניות כאלה.
אני מאמין שהוא אמר, אני לא מכיר את המקרה, אבל אני יודע שכרגע מדברים על כמות אדירה של משפחות שיודעים שהם חולים ומסרבים לצאת.
טוב, צבי טסלר ויצחק טסלר, תודה רבה לכם.
רק בצלאל, ברשותך משפט.
כן, צבי.
לגבי הטענה, בבני ברק, בזמן שהיה את הסגר, הסגר המלא, הגבלות התנועה, כמו שקוראים לזה, אי אפשר היה לצאת גם עובדים חיוניים, אחרת פשוט אין משמעות לאותו סגר, הסגר יעיל אך ורק שהוא מונע באופן כמעט הרמטי יציאה, היציאה היא אך ורק לצרכי חירום בלבד, כל השאר נעשה בתוך השכונה, מי שצריך לצאת לקניות ואין לו בשכונה, יכול לפנות כמו שהוא ציין דרך מוקד 104, וגם לצאת למקום סמוך,
אוקיי, טוב, נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. צבי טסלר, יצחק טסלר ואברהם פרידמן, תודה לשלושתכם, עוד מעט נהיה בנתיבות, אבל אנחנו עדיין נשארים בבית שמש, המשנה לראש העיר ויושב ראש סיעת דגל התורה בעירייה, הרב ישראל סילברסטין, שלום, בוקר טוב.
שלום לך בצלאל ושלום למאזינים.
הסגר התחיל הבוקר, איך אתם ערוכים לתת שירות לתושבים שם בשכונות הללו?
אתמול בערב קיימנו ישיבה בעירייה עם הגורמים הרלוונטיים, גם חלק מחברי מועצת העיר, בעיקר אלה שגרים בתוך השכונות האלו, יחד עם הנהלת העיר, ובעצם לשבת על הנקודות, הדגשים שאנחנו כעירייה יכולים לתת, ובעיקר לתת סיוע לתושבים בימים האלו, ולהקל על המצב שבו כולנו נמצאים כעת.
מה אתם יכולים לתת לתושבים שם שאין להם עכשיו? כלומר, השכונה הרי סגורה, אי אפשר לצאת ממנה ולהיכנס, אבל בתוך השכונה אפשר. הספקה של אוכל לסופרים, ויש שם כמה וכמה סופרים, זה דבר שהעירייה אמורה לעשות?
בוא נגיד ככה, אלה שמחליטים על הנושא של הסגר, ברמה ארצית לא מכירים את הנואנסים הקטנים של העיר ושל השכונות.
קשרויות והכל.
וגם הנושא של קשרויות, גם הנושא של נגישות. לדוגמה, אתה בצל מכיר את המקום שם, יש שם בין שתי השכונות האלו, יש שם מרכז מסחרי, שיש שם סופר גדול. ובעצם אנחנו רוצים שיהיה גישה גם משתי השכונות, גם מהקריה החרדית, גם מרמה בית אל הסופר, כדי שבאמת אנשים ימשיכו את השגרת חיים שלהם כמה שניתן. עכשיו, זו דוגמה אחת שהעירייה יכולה, עם הקשרים שיש לה מול פיקוד העורף, להעביר את הנקודות האלו, את המסרים האלו. אנחנו מסייעים גם כן בנושא של אנשים שצריכים לצאת מהשכונות האלו, יצטרכו אישורים מיוחדים. אז יש לנו לעירייה אנשי קשר לעניין הזה. גם אפשר לפנות למוקד 106, וגם יש פה חברי מועצה, ויש פה נציגים מטעם העירייה שיסייעו בנושא הזה. יש את הנושאים הרפואיים שאני כממונה הבריאות גם כן קשור אליהם. זה הגדלת הבדיקות שנעשות בתוך השכונות האלו, באמת לתת התמקדות על שתי השכונות האלו, להוציא את החולים החוצה, גם מבחינת פיקוד העורף.
אז זהו, השאלה, איפה הייתם עד עכשיו? אתם כעירייה, אתה מדבר להוציא את החולים החוצה. איפה העירייה הייתה עד עכשיו בלהוציא חולים לבתי מלון, להוציא אותם מהשכונות הללו? מה עשיתם?
בצלאל, אנחנו הוצאנו עשרות אנשים גם מהשכונות האלו.
אז מה קרה? איך הגענו למספר כזה גבוה?
אל מלונות. לצערנו, יש קבוצות של אנשים שהם גם לא הולכים להיבדק, והם בכך מדביקים אנשים נוספים, וכשחלקם כן
אז מה יעזור הסגר? הם גם עכשיו לא ילכו להיבדק.
אז הסגר זה בעצם לתת התמקדות של עזרה בשכונות האלו. ושזה לא נעשה עד היום. זאת אומרת, אנחנו עשינו את מה שניתן, כמו שעושים בכל עיר ועיר בישראל. ברגע שהמדינה מבינה כעת שצריך פה התמקדות כאן, יהיה לנו הרבה יותר קל להוציא אנשים, כי יש הרבה בירוקרטיה גם בהוצאת אנשים. יש הרבה משפחות גדולות, חלק מהאנשים בתוך המשפחה חולים וחלק לא. ולקבל אישור על כולם להוציא אותם, זה לא דבר קל תמיד. כמה אנשים יש, 50%, לא 50%, יש בזה הרבה נקודות. וברגע שיש את הנושא של הסגר, גם מקילים איתנו בעזרה להוציא את האנשים החוצה, וגם בדברים נוספים. יהיה התמקדות לתת סיוע לשכונות האלו.
אתם בקשר עם הרבנים המקומיים שם, של אותן קהילות שאצלם התחלואה הגבוהה?
יש קשר, יש קשר עם אנשים, כמובן יש קהילות רבות ומגוונות, אתה ודאי מכיר, כאשר חלקם, הקשר איתם הוא קצת יותר קשה כשאנחנו מדברים על הרשויות המוסמכות כאן, אבל עדיין יש קשר. אני, מתוך מה שאני מבין, אני חושב שעדיין חלק מהציבור שם ברמת בית שמש לא מודע מספיק לחומרת העניין ואיפה אנחנו נמצאים. ויכול להיות שיש גם גורמים שמנסים להפיץ כל מיני שמועות למיניהם, שיש פה המצאות והמספרים לא נכונים. זה טענות ששמעתי ביום שישי האחרון, התקשרו אליי ואמרו לי שהמספרים לא נכונים. ואני לא מסתמך על המספרים שאני מקבל דרך העירייה, אלא עשיתי גם בדיקה מול הקופות חולים. שאלתי אותם, כמה חולים יש לכם בשכונה? ואני רואה שהמספרים הם נכונים. אף אחד פה לא ממציא מספרים, המספרים הם נכונים. האנשים האלה הם קצת פחות קשורים לתקשורת, גם התקשורת החרדית. הם לא קוראים את העיתונות החרדית הרגילה, ולכן יש איזשהו קושי להגיע אליהם. גם כאשר מפיצים חומרים בשכונות, כפי שהגיע אליי לתיבת דואר, ואולי גם אליך וגם לאחרים, בשכונות האלו הם הרבה פעמים מוציאים את החומר החוצה, כשהם רואים שזה שייך משהו למשרד הבריאות וכדומה. צריך פה חשיבה מחוץ לקופסה. אני אמרתי את זה בשבוע שעבר לראשי. אנחנו צריכים חשיבה מחוץ לקופסה, איך אנחנו מצליחים באמת להגיע לציבור הזה, שפשוט האסימון ייפול. האסימון ייפול שיש פה מצב מיוחד וחיים להתנהל אחרת.
תביאו להם תמונות של מה שקורה בארצות הברית, בניו יורק ובאירופה ובלונדון. אולי זה ישפיע שם על מישהו.
גם בזה אנחנו מתעסקים, גם בנושא של הסברה, איך באמת להגיע אליהם. כל דבר שהוא ישפיר מדי, הם מיד אומרים שיש פה...
מזימה של הציונים.
מזימה של הציונים. אבל במוצאי שבת, כאשר ליהודי מרמה ב', שהוא קשור קצת לאנשים האלו, לא ממש, אתה יודע, הוא לא מהקיתונים, אז הוא גם נתן לי כמה רעיונות שאני מקווה שבעזרת השם גם נצליח לבצע אותם, באמת לעזור בעניין, ושנראה מהפך בחשיבה, ובאמת מהר מאוד נצא מזה.
כן, בהחלט. חשוב מאוד שהקומת חייבת לרדת גם בשכונות הללו, כמו שזה קורה בכל הארץ. המשנה לראש עיריית בית שמש, הרב ישראל סילברסטין, יושב ראש סיעת דגל התורה, מחזיק תיק הבריאות, שכולנו נהיה בריאים בעזרת השם.
אמן, אמן.
תודה.
תודה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות בית רבן. היום, כל ילדי התתים מצטרפים מהבתים לעצרת תפילה וזעקה לבורא עולם. בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל שיעברו לפני התיבה באמירת פרקי תהילים, פיתום הקטורת וקבלת מלכות שמיים המונית. יחד, נעורר רחמי שמיים להסרת המגפה ולהחזרת לימוד התורה במוסדות התורה ובתתים. היום בשש בערב, מעמד התפילה העולמי בשידור חי כאן בכל חי ובמערכות ההגברה בשכונות החרדיות. במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס ברדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6x3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד.
סבתוש, קנינו לך מתנה. רק צריך ללחוץ על האנטר, ואת הולכת ליהנות מכל העולם כולו.
מה זה כל העולם כולו?
זה דיסקונקי כזה קטנצ'יק שבו יש הרצאות של כל הרבנים והופעות של כל המצחיקניות.
או מידלי השם יברך אותך, כמה אני זקוקה לזה עכשיו. אם אין אני לי, עונקי לי.
יופי סבתא, אז תתקשרי 1-700-55-9898 וקשת הפקות יביאו לך את זה עד הבית. להתראות סבתא.
פקק אחד למכונה שלמה. פקק אחד והכתמים נעלמו. פקק אחד, הניקיון מצוין והריח נפלא. נשמע לכם כמו אגדה? לנו זה נשמע כמו מקסימה. סנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מספיק ל-60 כביסות ומנקה מצוין גם במים קרים. סנו מקסימה ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מתאים לכל המכונות ולכל סוגי הכביסה. סנו מקסימה, ג'ל כביסה סופר מרוכז בביסום קריסטל נואר. מריחים את הניקיון.
זה היה הטיפ היומי, בעדיבות חברת סנו.
עמותת רב להושיע שלום.
מדבר יצחק, אני מודאג. זקוק למזון לתינוק, הוא רעב ואין לי יכולת לרכוש.
יצחק, תהיה רגוע, אנחנו נסייע לך.
כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע, שנוסדה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר, ממשיכה את מפעל החסד של הצדיק ומעניקה מזון לתינוקות רעבים ממשפחות נזקקות. כשתינוק זקוק לאוכל, לא עומדים מנגד. חייגו 1-800-20-22-33. עמותת רב להושיע, ממורשתו של הצדיק מקרסטיר. 1-800-20-22-33.
הרמוניה של ניחוחות רכים. חדש! סנו מקסימה פיור סנסיישנס. סדרת מרקחי הכביסה של סנו מקסימה פיור סנסיישנס. הרמוניה של ניחוחות ייחודיים העוטפים את הבגד בביסום עוצמתי ומשרים תחושת ניקיון ורעננות שנשארים לאורך זמן. סנו מקסימה פיור סנסיישנס. עולם קסום של ניחוחות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.28 עדיין בענייני הסגר, עכשיו העיר נתיבות. יועץ ראש העיר, הרב נפתלי קובר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
דיברנו שבוע שעבר בעניינים אחרים שקשורים לנתיבות, אבל עכשיו אתם בסגר, אתה בתוך האזור?
כן, אני בתוך האזור, זה חלק גדול מהציבור החרדי. ולא רק מהציבור החרדי, יש עוד רחובות, גם של הציבור הכללי, נתיבות בנויה בצורה כזאת של גם של קהילה וגם בצורה מעורבת. וכן, אנחנו בסגר וזה לא נעים.
איך התושבים מקבלים את זה? כי בבית שמש, אם שמת לב, לא ממש אוהבים את זה.
לא, אנחנו, אף אחד לא אוהב כזה דבר בצלאל, באמת שזה לא נעים ואף אחד לא אוהב, גם אני לא אוהב, גם אני פה עם המשפחה שלי ועם הילדים שלי. אבל זה מה שצריך לעשות, ואת זה אנחנו עושים, ובעזרת השם אני באמת חושב שאנחנו צריכים לעבור את זה. ונתפלל. זה לא נעים, אני גם לא אוהב את זה, אבל עוד פעם, אנחנו משתפים פעולה, אנחנו
מה אתם נותנים לתושבים שהם צריכים בתקופה הזו, בימים האלה, שבוע קרוב?
תראה, יש פה מוקד עירוני, כל מה שאפשר לעזור וכל מה שתושב צריך, הוא מקבל, יש פה אנשים עם תינוקות, התינוקות קיבלו כל מה שהם צריכים, את הדברים שתינוק צריך, אם יש משפחה שצריכה מעבר לזה, היא תקבל. באמת, בסייעת דשמיא, באמת מאוד 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 מנסים, עושים את זה בצורה מכובדת, משפחה באופן נקודתי, אם היא צריכה משהו, היא מקבלת מה שהיא צריכה, יש פה מנות מבושלות שחלק מקבלים, שאתה בדעת, מה שאפשר לעזור, עוזרים, אבל המצב הוא לא נעים, שוב פעם, זה לא משהו שאתה יכול לתת פתרון למשפחה, אני גם כן עם ילדים קטנים בבית, אין את השגרה, אין את הדבר שכולם כל כך מחכים לו ורוצים אותו וצריכים אותו, אבל מצד שני, אני אומר באותה נשימה, נעבור את זה, צריך לעשות מהדבר הזה עד כמה שאפשר, דבר טוב, לעשות איזשהו סוג של סדר יום, ולהשתדל, להשתדל לעשות...
מה קרה אצלכם בנתיבות? איך פתאום קפץ המספר?
אני לא יודע להגיד לך בדיוק איך קפץ, אבל זה קפץ בצורה דרמטית, באזור של רחוב חזני, שלום בונייך, אתה מכיר את האזורים האלו.
כן.
מה, פתאום פשוט עשרות, שלושה ימים.
אומרים בגלל שתי משפחות שעשו יחד אל הסדר, וכולם נדבקו והדביקו הלאה.
כנראה, אבל זה, מה שקרה זה שפשוט היה מספר של חולים מאומתים, שהוא מספר מבהיל. אנחנו מדברים על כמעט 25 ביומיים, זה מה שהוביל את העלייה הזאת, בסך הכל היינו פה במצב כמעט כמו כל הערים, ופתאום לקבל בעיר כמו נתיבות עשרות של חולים מאומתים בשלושה ארבעה ימים, זה מה שהביא אותנו למצב שאנחנו נמצאים בו בסגר הזה.
טוב, עד יום שישי בבוקר, מקווה שיעבור בשלום, ושהמספרים הלכו וירדו. אתם מוצאים אנשים לבתי מלון בקשר מול פיקוד העורף?
כן, תראה, המדיניות פה, מה שאנחנו מאוד מאוד משתדלים, זה שיש חולים מאומתים, עושים מאמץ גדול מאוד להוציא אותם מול הקופות חולים, כולם פה משתפים פעולה. באמת, קופת חולים מאוחדת, יש פה את אבי דרי שעושה עבודה מדהימה, קופת חולים כללית צער עצומה, ומכבי אותו דבר, כולם פה משתפים פעולה, החולים יוצאים, יש פה גם מתקן לא רחוק מנתיבות באשקלון, שהוא מותאם גם כן חלק לציבור החרדי שם, יש שם אגף לציבור החרדי, ויוצאים, זה לא רחוק מנתיבות, יוצאים. מעבר לזה, אנחנו שוב פעמים יש משפחה, אני גם אפשר לפנות אליי, אם מישהו צריך משהו ספציפי שהעירייה יכולה לעזור, אז בשמחה, שוב פעם, אין לנו פתרון להכל בצלאל, אני אומר את האמת ביושר, המצב הוא לא נעים, אף אחד לא יכול להחליף גן ולא מעון ולא חיידר ולא בית ספר, אבל אם משפחה צריכה מוצרים שבאמת אין לה, אז יש לזה מענה, כן.
טוב, השבוע הזה יעבור, יהיה לא נעים, אבל נעבור אותו כמו שאומרים, עוברים אותו ביחד, אז הפעם זה כל תושבי נתיבות, האזורים הללו ביחד. הרב נפתלי קובר, יועץ ראש העיר, תודה רבה לך עכשיו. כן. שיהיה בשורות טובות. עכשיו לפוליטיקה. איתי גדסי וישי כהן, שלום, בוקר טוב.
שלום, בצלאל, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע.
אז יש לנו שר שיכון חדש, יעקב ליצמן.
עדיין לא סופי, אבל כן, זה בכיוון, בדרך לשם.
רגע, אתה יודע, לפני שנפתח אולי עם הפוליטיקה, איתי, אתה סיימת סגר בבני ברק לפני ימים לא רבים, תן איזה טיפ טוב לתושבים בבית שמש ונתיבות. בוא נחבר את זה לזה.
תסתגרו כמה שיותר, תקפידו על הכללים, אתה יודע, בסופו של דבר...
אל תתנו מהבית, לא הכותרת.
נכון, תושבי בני ברק הוכיחו את עצמם, נשארו בבתים, ראינו...
למרות שזה היה לא נעים בימים הראשונים.
אין מה לעשות, מתרגלים, זה עדיף מאשר להידבק ולראות את מודעות האבל מאתרים את הלוחות המודעות, ועדיף כמה שיותר מהר לצאת מהסגר הזה, זה פשוט אם כולם נשארו בבית.
טוב, פוליטיקה עכשיו, מה אתם אומרים?
אני חושב שבסופו של דבר מצוקת הדיור זה דבר שהרבה יותר רלוונטי למגזר החרדי מאשר תיק הבריאות. אתה יודע, ליצמן לקח על עצמו את התיק הזה, תיק הבריאות, לפני למעלה מעשור. בקדנציה הראשונה הוא באמת הפך להיות המאמי הלאומי גם בכלל הציבור, לא רק במגזר החרדי. אבל לאט לאט, אתה יודע, כנראה שזה התפקיד שוחק. ואני מניח שאם הוא ייכנס לתיק כמו משרד השיכון, זה יכול רק להיות לעזר למגזר החרדי, וכך שיהיה כתובת לכל הנושא הזה, בתקווה כמובן שהוא יצליח לטפל בזה, כי ראינו שגם כחלון עם כל ארגז הכלים, להזכירך שקיבל, לא בדיוק הצליח לא במגזר הכללי ולא החרדי, אבל לפחות בלם את העלייה והזינוקים במחירי הדיור אולי.
ישי?
תראה, אני מסכים ביטאי.
שליצמן פתח את הקנדנציה שלו במשרד הבריאות, בטח אתה מסתכל על כל השנים שלפני המשבר האחרון שלו עם החקירות וכו', ליצמן היה אחד מהשרים היותר אהודים, מי שזוכר את הסקרים שהתפרסמו עד לפני מספר חודשים, ליצמן זכה במקום הראשון פעם אחר פעם כשר הכי אהוד במדינת ישראל, כשר שהציבור הכי מעריך ומרוצה. אבל קרה משהו בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, שגם בסקרים, דוגמה סקר שהתפרסם רק בסוף השבוע, של קמיל פוקס, מלמד שהציבור הישראלי רובו ככולו לא מרוצה מהתפקוד של ליצמן בפרשת במלחמת הקורונה, כך שכנראה שגם בתוך המגזר, גם אנחנו רואים את הלחצים שהופעלו בשבוע האחרון על ליצמן שיעזור את משרד הבריאות לטובת משרד השיכון, כי כולנו יודעים את המצוקה שיש במצוקת הדיור בתוך המגזר החרדי, וכנראה זה גם מה שהכריע. צריך לומר, אבל עם כל הכבוד, גם לביקורות, גם לסקרים, בסופו של דבר אנחנו מהציבור החרדי, מי שמכריע אלו גדולי ישראל, וגם בסיפור הזה, ההכרעה התקבלה על ידי כבוד קודשת האדמו"ר מגור, שהוא כנראה זה שגם יודיע בסופו של דבר ליצמן באופן רשמי, שהוא יצטרך לעזור לתפקידו לטובת משרד השיכון. נוסיף לזה בצל גם, אנחנו שומעים על שיחה שכן התקיימה, בערב שבת, בין ליצמן לבין ראש הממשלה נתניהו, שיחה שמתקיימת דקות לפני כניסת השבת, לאחר השיחה שהייתה לליצמן עם הרבי מגור. בשיחה הזו אומר ליצמן לנתניהו, קיבלתי את ההחלטה, אני עוזב את משרד הבריאות לטובת משרד השיכון, כך שכנראה זה סופי נעול חתום. והערה נוספת בצלאל, יום חמישי אחר הצהריים אני מקבל את המידע הראשוני ששר בכיר בממשלה אומר שהוא שמע מראש הממשלה שליצמן קיבל את ההחלטה לעזוב את משרד הבריאות לטובת משרד השיכון, וזו החלטה שהתקבלה בבית האדמו"ר מגור. אני מבקש תגובה, אני מדבר איתך עוד לפני כל הפרסומים, מבקש תגובה מלשכת ליצמן, והתגובה שאני מקבל היא מילה אחת, קשקושים. כמובן שבחרתי לפרסם את זה כשמעתי את זה מהשרה בכיר, אבל אנחנו רואים שהסיפור הזה של ליצמן בתוך הלשכה שלו גם שם היו מופתעים.
טוב, וגם ברקע מערכת המשפט סוערת, סוערת מאוד. איתי, תן לנו תקציר ככה ממה שמתחולל בעיקר ברשתות.
באיזה נושא של פרקליט המדינה?
כן, כן.
תשמע, מאיפה להתחיל? אין ספק שמדובר באחד הפיצוצים הגדולים בין ממלא מקום פרקליט המדינה, נזכיר שהוא ממלא מקום בשלב הזה, לבין היועץ המשפטי לממשלה. אחד טוען שהשני צריך להיות מודח, שזה מנדלבליט שטוען שדן אלדד צריך להיות מודח. דן אלדד מצידו אומר, מדובר בחקירה, באיזושהי בדיקה שאני עורך בעניינו של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, רומז על כך שמנדלבליט מעורב באיזושהי פרשייה ככל הנראה לא חוקית. אתה יודע, חד גדיה, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה הפרטים שחוקר דן אלדד, אבל הוא אומר ש... ככל נראה הוא יצטרך לחשוף אותם אם באמת הדבר הזה יגיע לכדי הליך משפטי, אבל בשלב הזה אנחנו רק יודעים על חילופי דברים. חשוב להזכיר, פרקליט המדינה לא כפוף ליועץ המשפטי לממשלה, אלא שניהם כפופים לשר המשפטים, ולכן הדבר הזה הרבה יותר חמור. זה לא כמו שסגן של מישהו מערער על מנהיגותו, ואין ספק שהדבר הזה עוד יפרנס אותנו רבות.
טוב, לא פשוט, תקופה מעניינת גם בהקשר הזה. השאלה, מה הקמת הממשלה החדשה תעזור לעניין הזה? כי את הקרבות האלה נמשיך לראות. מצד אחד, הימין ירצה להמשיך בשלו, בהקשר למערכת המשפט, וכחול לבן פלוס מפלגת העבודה, יבצעו איזשהם קרבות בלימה בעניין הזה.
הקמת הממשלה בתלל מעוררת כל מיני שאלות גם בנושא הזה של המערכת המשפטית וגם בנושאים אחרים, אפילו בשאלה מי מקבל את התפקיד הראשון ביהדות התורה, האם זה גפני או ליצמן, ואפילו בשאלה האם ממשלה חדשה אומרת שחלק מחברי הכנסת בשעת שנקצב זמנם והם מגיעים כמעט לסיומו יפנו את תפקידם. יש כל כך הרבה שאלות, אבל יש לנו גם המון המון ימים, אתה יודע, לדון בכל הנושאים עד שתורכב הממשלה הבא, ייקח עוד זמן לקבל את המנדט, להעביר אותו חזרה לנתניהו, להרכיב את הממשלה, להשביע אותה ולהגיע לשלב חלוקת התפקידים.
טוב, איש הישקט קצת הבוקר.
אני אומר שהסיפור הזה של ממשלת האחדות, אני גם שומע לא מעט ביקורות שייתכן מאוד שבסופו של דבר החרדים לא יוכלו להשפיע בממשלה כזו, כי גנץ עם מספר מועט של מנדטים מקבל מספר גדול של שרים, וכמובן אנחנו מצפים ככה את מפלגת העבודה עם שניים וחצי מנדטים שלה,
של איציק שמונה ועמיר פרץ, אבל צריך לומר את האמת שאנחנו יודעים מי היה המתווך בכל השיחות הללו, הוא היה יושב ראש השר דרעי, ואם הוא מקבל את ההחלטה ופועל ונלחם כדי שתקום את הממשלת אחדות ומשפיע על בני גנץ ופרקת כחול לבן, כנראה הוא יודע שזו הממשלה הטובה גם לציבור החרדי, וגם אתה יודע, במאמר מוסגר, אם אתה מסתכל על התיקים בממשלה, אנחנו רואים שהחרדים שומרים על כוחן כמעט, אפילו אפשר לומר דוגמה בשס, שמקבלת גם את התרשות הוועדה למינוי דיינים, אז כך שהחרדים שומרים על כוחן, מצליחים לקבל את
ה... השאלה, האם מנהל התכנון יעבור לידי המתווך, או שישאר במשרד השיכון?
מנהל התכנון ישאר בעדיו של אריה דרעי.
כן, זה גם לא משנה אם זה יהיה משרד השיכון או משרד הפנים, בסוף שני השרים החרדים האלה יעבדו קשה ביחד כדי לייצר פה מהפך בתחום הדיור, ויש הרבה מה לעשות, אנחנו בפיגור של הרבה מאוד שנים, והגיע הזמן לקחת את זה לידיים הרבה יותר משר משרד הבריאות.
שאין הבדל גדול מבחן לציבור חרדי אם מנהל התכנון יהיה באדם של אריה דרעי או של יעקב ליצמן, העיקר שיהיה באדם חרדיות.
בדיוק, ויש שני שרים שישתפו פעולה וישמחו לשתף פעולה כדי להוציא אותנו מהברוך הזה, כי את הנושא הבריאותי עוד מעט בעזרת השם נסיים, כל המשנה מי יהיה במשרד הבריאות.
אתה אופטימי הבוקר בצלב.
כן, למה לא? אתה רואה את המספרים הולכים ויורדים, ולאט לאט הם נסים לחזור לשגרה.
אני גם קורא את המומחים שאומרים שיש גל ראשון וגל שני, ואני חושש מהגל השני. לא כמייבין גדול, אבל אתה יודע.
כן, כן, אבל כבר האזרחים יודעים איך להתנהל גם מי חליל הגל שני, ויש ממשלה, ולא משנה מי יהיה שר הבריאות בסוף, בסוף.
אנחנו גם רואים שחוזרים, אתה יודע, חוזרים לפעילות לכאורה, אפילו איקאה חוזרת לפעילות, ככה אני קורא בידיעות אחרונות הבוקר.
כן, אני לא מצליח להבין למה. אם הם פתוחים, למה לא הקניונים ועוד מקומות סגורים אחרים? אם את איקאה פותחים, למה לא לפתוח ישיבות?
נכון. לא, איקאה מדוברת בשער של ידיעות דווקא בגלל שהבעלים של איקאה הוא אדם חרדי, שבידיעות החליטו שהוא חסיד גור, שגם שר הבריאות שלנו חסיד גור, כך הם אומרים, קשרו את הכל, עשו...
לא, אבל מה שהכי כואב, כל שזכרת את ידיעות אחרונות, זה הדמגוגיה שעושים, על ה... אתה יודע, כמה ימים האלו של יום הזיכרון, שעוד יום אנחנו כולנו...
רגע, גם... אבל יש דיווח בעיתון הזה גם על המאות או אלפים שהתאספו אתמול בתל אביב נגד הממשלה?
אני מעריך שלא, אבל אני רוצה לחזור למה שאיתי אמר רגע בצלל. העובדה שבדיוק אנחנו בוחרים לקחת את העמוד הראשי ולהשתיש אותו להגברת השנאה בין חילונים לחרדים, ולשמש בדמגוגיה שכאילו הנה, אגב, מאיר שלב כותב את זה, אם אני לא טועה, לקחת ולומר, הנה, את הסיפור של איקאה כן מאשרים לפתוח את איקאה בגלל שהוא חסיד גור, סוגריים לא נכון, בגלל שהוא מקורב לליצמן, אבל לעלות לקברים של החללים, של חללי צהל, לא נותנים לנו. אני חושב שזו בושה וחרפה, ואנחנו רואים איך, במקום בימים האלו, להרבות אהבת חינם, יש מי שבוחר להרפות צנעת חינם עם שקרים ודמגוגיה.
פעם, 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 ידיעות אחרונות היה מאוד נזר בכבודם של אדמורי בית גור. היו סיבות משפחתיות במשפחת מוזס של ידיעות אחרונות, אבל משהו קרה שם ולא טוב, ובסוף ההסתה הזו גם מגיעה כתור בעמוד הראשון, פשוט חסר תקדים, בושה וחרפה לתקשורת הישראלית שככה היא נראית. טוב, איתי גדסי, ישי כהן,
תקרא שבא... עוד משפט אחד בצלב.
כן, איתי, כן, ישי.
פעם היו מתלוננים על החרדים, שביום הזיכרון הם לא משתתפים ולא חלק מהלאומיות של מדינת ישראל ולא מרגישים את הצער של המשפחות השכולות וכו'. אנחנו רואים את השינוי בשנים האחרונות, גם אצלנו התקשורת החרדית, איך ביום הזה מרביצים תורה, שיעורי תורה ללול נשמת חיילי צה"ל, מדברים על זה, ורואים את השינוי בתוך החברה החרדית. אם פעם היינו רואים ברחובות שכולם הולכים רגיל בשעת הצפירה, למרות שאנחנו כיהודים חרדים, לא חושבים
שבשנה שנה זה לא יקרה, כי כולם בבית.
כן, אבל לא היינו חושבים שיש בזה, אתה יודע, זה משהו, מכבדים, אומרים פרקי תהילים ללול נשמת החללים. היום מי שבוחר להפריד ואתה יודע, להרבות צנעה, לצערנו, זה שם בתקשורת הלא חרדית.
כמו תמיד, לא השתנה כלום בעניין הזה. טוב, חברים, תודה רבה, שיהיה בשורות טובות, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה בבית, כוכבית 6485.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. אמא, את מגלה שיש לילדי חרדה מנגיף הקורונה? תני לו לשתף אותך, לפרוק את הלב, להביע את תחושת הפחד שלו. זכרי, הלב של ילדך אינו מחסן. בך יש את היכולת להקשיב לו, לסייע לו במילים רכות ומבינות. שדרי לו שאת מבינה אותו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
פורור, חד וחלק.
אחיי וראיי היקרים, מדבר הרב גרוסמן. כתוב בדניאל, בעת ההיא ימלט כל הנמצא בספר, שמי שיש לו חלק בספר תורה ימלט בעת צרה. לכן החלטנו במותת מגדלור לכתוב ספר תורה לזכות כלל ישראל. ההכנסות יוקדשו לעזרה למשפחות במצוקה, במזון ובתרופות. תהיו שותפים בקניית פרשה, פסוק ועוד. חייגו כוכבית 5630, ובזכות תורת חסד ננצל מכל הצרות.
סוף הסיפור, מתקשרת אליי השדכנית ואומרת, זהו, הם מוכנים לתת דירה.
והסיפור שלכם מתחיל עכשיו. היו שותפים עם הצדיק רב שייה מקרסטיר על ידי פעולות החסד של ברכת ישעיה, ושמכם יוזכר ביום ההילולה ג' באייר, להיכתב בעזרת השם בספר הפרנסה של הצדיק מקרסטיר. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-860-866, 1-800-860-866.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:47, אנחנו נשארים עם הפוליטיקה. חבר הכנסת יזהר שי מכחול לבן, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מי היה מאמין שבסוף בסוף ממשלה עם נתניהו?
אולי נתניהו,
נתניהו, נתניהו, נתניהו, נתניהו,
נתניהו, הליכוד, וכרגע עושים קשה לממש את החקיקה הנדרשת על מנת לתמוך את הסכם הזה.
שומעים אותך מאוד קטוע, אולי אתה יכול לשפר רגע את המיקום?
משתדל.
אוקיי, כן. כבר יותר טוב. מה, תחזור רגע למשפט, פשוט שמענו אותך מאוד מקוטע.
הסכם בינינו לבין הליכוד.
לא, שומעים אותך אפילו יותר גרוע, יזהר שי.
טוב, אולי תבקש אם תשאו אליי.
כן, בואו ננסה להתקשר שוב, אז אני בטוח שנשמע טוב יותר. אז כאמור, כחול לבן מצטרפים, אחרי הפיצול של כחול לבן, הם מצטרפים לממשלת נתניהו, שיקראו לזה ממשלת נתניהו וגנץ. ממשלה מאוד מוזרה, מאוד מורכבת באיך מקימים אותה. שינויים מפליגים בחוקי השלטון כאן, ממש, כדי שיהיה ראש ממשלה וראש ממשלה חלופי, ומאוד שנה וחצי מתחלפים. המון 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 סעיפים שמשתנים, ואנחנו כבר שומעים את אלה שלא אוהבים את כל המהלך הזה, שמדברים על כך שבגץ יתערב ולא יאפשר את השינויים הללו, מה שיביל אותנו מן הסתם לבחירות מחודשות שוב פעם, אבל נצטרך להמתין ולראות עד סוף התהליך הזה. אנחנו איתך יזהר שי, מקווה ששומעים אותך יותר טוב.
אכן כן, תודה שבוקר טוב, כן, וכמו כן. שאמרתי קודם, עובדים קשה ממש ברגעים אלה על מנת לאפשר את החקיקה שתתמוך בהסכם בין הליכוד לבין כחול לבן.
והיה ובגץ יבוא ויתערב, כי יהיו עתירות מן הסתם, וכבר יש עתירות לבגץ נגד כל ההסכם הזה, עצם ההסכם, נגד השינויי חקיקה. מה יקרה אז? נלך לבחירות שוב?
אנחנו נכבד כל החלטה של בגץ וכל פסיק בהחלטות בגץ. אם וכאשר יהיו החלטות שנוגעות להסכם, אנחנו נצטרך לבחון את ההשלכות שלהן, והאם הן אכן מוליכות אותנו לבחירות, כרגע קשה לדעת, אבל כמובן נקרא בעיון את ההחלטות ונפעל בהתאם.
אולי נתניהו הלך לכל המהלך הזה איתכם, שבסוף היה לו קשה עם זה. תשמע, זה פעם ראשונה שהוא אומר, אני עוד שנה וחצי עוזבת לשכת ראש הממשלה, וזו החלטה לא פשוטה. אחרי למעלה מעשור, ואפשר להבין את זה ברמה האנושית עכשיו, לא, לפני הפוליטיקה והמצב המיוחד שלו עם, עם כתב האישום והכל. מצד שני הוא ידע ששינויים כאלה מפליגים יתקלו בבעיות משפטיות, בהתערבות של בגץ, וזה יוביל אותנו שוב לבחירות, ואולי לשם הוא חותר כדי שלא יגידו שהוא זה שהוביל לבחירות.
אני לא בוחן לב וכליות, יש כוח אחד גדול שעושה את זה במקומי, אבל אנחנו חושבים שנתניהו התייחס ברצינות רבה למסע ומתן בינו לבינינו, וזה לא רק הוא, אלא גם הצוות שעבד על ניסוח ההסכם.
והייתה כנות בצוות מסע ומתן בשני הצדדים? כאילו עבדו בלב פתוח ובנפש חפצה, כמו שקוראים לזה המשפטנים?
כמו שאנחנו מבינים את זה בהחלט כן, נעשה מאמץ מאוד רציני ואמיתי משני הצדדים, אפילו לתוך לילות מאוד ארוכים ללא שינה, כדי לאפשר את הגישור על הפערים הגדולים למדי שהיו בין הצדדים, עד החתימה של הסכם. אנחנו בכחול לבן פועלים כרגע מתוך הנחה שגם הליכוד וגם אנחנו רוצים שיתממש ההסכם הזה, ועושים כל מה שאפשר על מנת...
אבל אני מניח, יזהר שי, שאם מישהו אחר היה מגיע להסכם כזה עם הליכוד, אתם הייתם תוקפים אותם בשצף קצף. עיין ערך יש עתיד היום, מה הם עושים לכם, לכם כחול לבן, כשאתם הולכים להסכם מאוד 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 מחריג, חריג.
כן, תראה, יש עתיד בחרו שלא להיכנס מתחת לאלונקה.
כן, אבל הם, תוקפים אתכם, אבל הם תוקפים אתכם בצורה מאוד חריפה. עד אתמול הייתם ביחד, רשימה אחת, מפלגה אחת, עם אותה אג'נדה, אותה מטרה, רק לא ביבי והכל. אני מניח שאם זה היה הפוך, והם היו הולכים עם נתניהו, אותם הייתם תוקפים אותם גם בצורה חריפה. אבל בכל זאת, אלה החברים שלכם לשעבר, עד לפני שבוע, שבועיים.
אני לא יודע מה אנחנו היינו עושים, מאוד מצער אותי לראות התקפות ברמה אישית, אנחנו לא נכנסים לשם, יש לנו כבוד רב והערכה לכל אנשי יש עתיד, ואנחנו מאחלים להם הרבה הצלחה באשר יעשו בכנסת הקרובה.
אך, איך אתה דיפלומט הבוקר.
לא, אני חושב שזאת תפיסת עולם, לא רק שלי, אלא של כולנו, בכחול לבן. אנחנו באמת מלאי הערכה, יש ביש עתיד אנשים מצוינים, וגם בתלם, בהנהגת בוגי אלון, אנשים האלה... פנו מתוך ערכים לפוליטיקה, הם בחרו לממש את הערכים שלהם בדרך פוליטית אחרת שלנו.
איזה ערך הם בחרו? בחרו בערך אחד, רק לא ביבי. אבל אתם התגמשתם, כי הבנתם שמעבר לרק לא ביבי, יש כאן מדינה לנהל, ואם לא התגמשו, גם אתם, גם הליכוד, נלך שוב לבחירות, ומי יודע מה היו התוצאות, אתם נהגתם באחריות, וכשהאג'נדה היא רק לא ביבי, ולא משנה אם קוראים לו ביבי או כל שם אחר, אבל היא רק לא מישהו, אז זה לא ערכים.
כן, אני מסכים איתך שהאג'נדה שלנו בכותרת היא ישראל לפני הכל, ואנחנו פירשנו את זה בדיוק כמו שאמרת עכשיו, יש פה משבר נוראי שהתחיל כמשבר בריאותי, אבל הוא נמשך עכשיו למשבר כלכלי חברתי שילווה אותנו חודשים ארוכים. בצד זה יש כאוס פוליטי שמלווה את מדינת ישראל כבר שנה וחצי, ושלוש מערכות בחירות גם מאוד יקרות, וגם שיצרו חוסר אמון ואי שקט בכל רבדי החברה הישראלית. הגיע הזמן לעצור את כל זה, הגיע הזמן להגיד, הבוחר אמר שהוא רוצה אחדות, אנחנו הולכים עם רצון הבוחר, ודרך אגב הסקרים מאז מוכיחים זאת מעבר לכל ספק, רוב מכריע של הציבור הישראלי וגם של מצביעי כחול לבן, תומך בהחלטה הקשה והכואבת, אבל הנכונה שלנו לעשות את מה שצריך למען מדינת ישראל ולהיכנס לממשלה הזאת ביחד עם הליכוד ועם נתניהו.
ולהתחיל לנהל את המדינה, ויש הרבה מה לעשות בתקופה הלא פשוטה הזו והמאתגרת. חבר הכנסת יזהר שי מכחול לבן, שיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה ושבוע טוב.
שבוע מבורך, בשורות טובות. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום, בוקר טוב.
שלום, שבוע טוב.
טוב, דיברנו
הרבה...
מה?
מה קורה בבית שמש?
מה קורה בבית שמש? לא יודע, מהבית שלי לא רואים סגר, ו... טוב, לא יודע, נעבור תקופה, שבוע מעניין, שבוע מעניין נעבור, ואני לא רוצה כל כך להביע את דעתי בעניין הזה, כי אני מצד אחד תושב העיר, מצד שני לא בתוך אזור הסגר הזה, אבל בבני ברק זה עבד, ביישובים הדרוזים זה עובד, להבדיל כמובן. אין דרך אחרת לנהל את המשבר הזה. ואם אזור מוכה במספר חולים, אולי זו הדרך. ראינו בבני ברק, איך פתאום העקומה ירדה דרמטית.
ממש.
טוב, בוא נדבר על הצפון ועל חמאס. הולך להיות הסכמים חמאס בימים הקרובים? אתה יודע משהו?
א', אני יודע, אבל לא כל מה שאני יודע אני יכול לדבר עליו, אבל מה שכן הולך להיות, לא בימים הקרובים, אבל מה שאפשר בהחלט לראות גם בבוקר הזה וגם בסוף השבוע, בתוך השבת, בצערנו, אבל אלה גויים. המצרים מאוד דוחפים את החמאס, וכל האנשים שאני מדבר איתם, שמומחים לצד המצרי וקשורים עם המצרים, שגרים בעבר, אנשים שעשו פעילות כזאת ואחרת עם המצרים, מדברים על כך שהמצרים נכנסו מאוד 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 חזק לתוך המסע ומתן. הם מאוד מעודדים את החמאס להגיע דווקא עכשיו, על רקע משבר הקורונה ועל רקע האפשרות שישראל עכשיו נמצאת בתקופת ביניים, דמדומים של בין שרי ביטחון, בין ממשלה ובייחוד האם להעביר להם את כל האמצעים, והם מאוד רוצים בהם ומוכנים ללכת לכיוון הסכם רגיעה ארוך טווח, ולכן המצרים מוכנים מבחינתם לעשות הרבה מאוד פעילות, הם דוחפים את החמאס, הם נותנים אפילו עידוד לכך, בדמות שחרור של אסירים שהם עצרו אותם, והם משחררים אותם בלי תמורה, מראים לחמאס, אם אנחנו מסוגלים לתת לכם את האסירים הללו, את הפושעים הללו, את הרוצחים הללו מבחינתם, אז בואו תעשו גם אתם את המעמד שלכם, ילכו להסכם ארוך טווח.
טוב, נמתין ונראה מה שעוד אי אפשר לפרסם בהקשר הזה של חמאס והסכם כזה או אחר.
יש כיוון חיובי.
כן, גם משהו בתקופה הזו. קובי פינגלר, תודה רבה על העדכון הזה.
בוקר טוב, שבוע.
בוקר טוב, דיברנו קודם על איקאה ועל שר הבריאות, אז בסביבת שר הבריאות אומרים מפורש הבוקר בצורה רשמית, אין שום קשר בין השר לבין הסיפור הזה של פתיחת איקאה, מדובר בהחלטות של אנשי המקצוע במשרד, ועל פי בקשת משרד האוצר ללא כל זיקה לשר ליצמן, יש להתפלל שבזמן חירום, בו כל המערכת פועלת להצלת חיים במסירות ובאחריות, יש המפרסמים מידע כוזב ופרטים שנעים שחר. דברים כדורבנות. חותמים את מהדורת הבוקר להיום, יום ראשון בשבוע, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם גם מחר בדקה ל8. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לאסתי פלד, אבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, להשתמע בשמחות, בשרות טובות, יום טוב.
שדרים כל חי.
סוף הסיפור, הבוס מתקשר ואומר, קבל כל מה שביקשת, רק תחזור.
והסיפור שלכם מתחיל עכשיו. היו שותפים עם הצדיק רב שי מקרסטיר על ידי פעולות החסד של ברכת ישעיה, ושמכם יוזכר ביום ההילולה ג' באייר, להיכתב בעזרת השם בספר הפרנסה של הצדיק מקרסטיר. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-860-866, 1-800-860-866.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
בנות כיתה יהודה יקרות, כאן המנהלת האהובה שלכם, גם בימים האלה של החופש שלא נגמר, אני לא שכחתי אתכם, ורוצה להגיד לכם שקשת הפקות הוציאה דיסקון כי עד הבית עם כל ההרצאות של כל הרבונים שליטה, והופעות מלאות הומור וסיפורים, סך הכל 50 שעות צפייה לכל המשפוחה. די, המנהלת, את בטוחה שהיא בטוחה שהם מביאים כאילו את כל הדיסקון כי עד הבית כאילו? כן חביבתי, נא לצלצל 1-700-55-98-98, וזה בעלות של 400 שקלים בלבד.
אחיי וראיי היקרים, מדבר הרב גרושמן, כתוב בדניאל, בעת ההיא ימלט כל הנמצא בספר, שמי שיש לו חלק בספר תורה ימלט בעת צרה. לכן החלטנו במותת מגדלור לכתוב ספר תורה לזכות כלל ישראל. ההכנסות יוקדשו לעזרה למשפחות במצוקה, במזון ובתרופות. תהיו שותפים בקניית פרשה, פסוק ועוד. חייגו כוכבית 5630, ובזכות תורת חסד ננצל מכל הצרות.
די לעקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני עקיצות יתושים. סנודאי, עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור. סנודאי, נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ.
הוא דוחה את היתוש עוד לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, מגן אישי נגד יתושים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור.
עמותת רב להושיע שלום.
מדבר יצחק, אני מודאג. זקוק למזון לתינוק, הוא רעב ואין לי יכולת לרכוש.
יצחק, תהיה רגוע, אנחנו נסייע לך.
כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע שנוסדה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר ממשיכה את מפעל החסד של הצדיק ומעניקה מזון לתינוקות רעבים ממשפחות נזקקות. כשתינוק זקוק לאוכל, לא עומדים מנגד. חייגו 1-800-20-22-33. עמותת רב להושיע ממורשתו של הצדיק מקרסטיר. 1-800-20-22-33.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. המשנה לראש עיריית בית שמש ישראל סילברסטין התייחס לסגר